דן דטנר, עורכת ענבל גזית.
הבית של החיילים, גלי צהל.
תגידי מה שאת רוצה.
כן, חייבים.
מה חייבים?
הממשלה כבר נפלה, כאילו,
בדיוק, הממשלה נפלה, מה אנחנו חייבים?
אולי מחר תקום עוד פעם.
לא מחר,
אנחנו ממש עוד כמה שעות.
מחר, אוקיי, כבר אנחנו אומרים מחר, כי אנחנו מתכוונים לזה.
זה כאילו מחר,
אנחנו
בלילה.
כן, טוב, לא חשוב.
תגידו שלום, ומי אתם?
שלום, מודיע קורנת אנדד נרין בלגזית.
גיא קפלן, איתנו.
גיא קפלן.
אתם זוכרים את רומי קפלן? הייתה טכנאית פה.
אני לא מאמין.
אז יש עוד אחת?
לא, אחות, די, בוא תגיד, עשית כמה שנים אתה פה.
סליחה, כמה שנים אני פה?
15.
אנחנו פה 15 שנה.
נוחה אוגוסט.
בחדר האוכל אכלו איתי חיילות שנולדו כשנכנסנו לפה.
לא בדיוק, הם היו ב...
לא, קיבלו פה כמה צעירות.
גן פרטי, כן. נכון, אתם יודעים שתמיד יש לי עצות למערכת הבחירות?
כן, דרך אגב, גם לי יש אחת ברצינות.
מה, אחת ברצינות? אז מעניין אם זו אותה אחת, אז אתה מרשה לי להתחיל. איך אתה יודע?
כי אני מאוד פרקטי, יש לך איזה קטע מעופף שהוא פרקטי.
לא, תראה.
והוא נהדר, אני בעדו.
אז תשמע, זה עכשיו בעיניי ממש פרקטי.
נו.
אני רוצה להציע ש... מפלגות יקבלו מימון לבחירות רק פעם בארבע שנים. אם הם מחליטים ללכת לבחירות כל שנה, בבקשה יתכבדו ויממנו את זה. עכשיו, זה בא מזה שאנחנו כבר מזמן לא מרגישים שהם באמת מייצגים אותנו, ולכן זה הם, אוקיי? ואני חושבת שפה אני קולעת לדעת כל הקשת הפוליטית, לא משנה מה, זה הם. ולכן אני אומרת, בוא נראה אם הם כל כך מהר יפרקו כנסות, יפזרו ממשלות, אם הם יודעים שזה יעלה להם.
אני רוצה להגיד לך משהו.
דומה?
לא. אבל את נוגעת פה במשהו שאנשים נורמליים רגילים שמתייחסים לתקופת הבחירות, בכלל לא שמים לב לדבר הזה. עכשיו, החלטות נופלות... אפרופו המימון, החלטות נופלות, אפרופו אנשים שעוברים ממפלגה למפלגה, הם מעבירים כספים. יש לכל מהלך פוליטי יש תוצאה כלכלית, ולפעמים עושים מהלכים פוליטיים בגלל כלכלה, ואנחנו
לא יודעים את זה בכלל.
אנחנו בכלל לא מתעסקים בזה, אנחנו לא מבינים כמה העסק הזה הוא כל כך עלוב ותועלתי וחסר אידיאולוגיה וחסר רצון וחסר כבוד אפילו.
אבל בעצם מה מימון המפלגות מממן? את היכולת שלהם לעשות קמפיין, נכון?
נכון.
אוקיי, האם בשנה האחרונה יהיה עכשיו משהו שאנחנו עוד לא... ובסוף אנחנו מממנים את זה.
ברור, זה אנחנו.
עכשיו, האם לי ולך, ואני מזמינה את המאזינים להגיד את מה שהם חושבים, האם חשוב לנו לממן את הקמפיין שלהם? אנחנו רוצים לשמוע את המסרים שלהם ואת הפרסומות ואת הזה? לי זה לא חשוב.
אני אגיד לך למה זה כן חשוב לך.
שיהיה מקום אחד שהממשלה מממנת, למשל ספוט בין 8-10 בבוקר, תחליטו איפה, או בזה, שם אנחנו נממן שתגידו מה שאתם רוצים.
אני אגיד לך למה מימון מפלגות חשוב.
למה?
מכיוון שאנחנו, זה כמו לממן תרבות, זה כמו לממן ספורט. כשאתה כמדינה מממן, אתה גם יכול להרשות לעצמך לקבוע חוקים שאסור לך לקחת כסף מאחרים כדי לממן את הקמפיין שלך. אתה ממומן על ידי הממשלה.
ואתה מסתכל רק על צד אחד של זה, הצד השני הוא שאם אני רוצה להתמודד ואני מגיעה ללא אמצעים,
אז מי שייתן לי, לא משנה מה האינטרס שלו, אני אקח ואז אני אחייב אותו.
יכול להיות שאף אחד לא רוצה לתת לי, אבל עדיין זכותי להשמיע את קולי, אולי את רוצה לבחור בדווקא בגלל זה שאני לא...
ועדיין, דרך אגב, יש דבר...
אז אני אומרת, פעם בארבע שנים, תחסכו, אתם לא צריכים לבזבז הכל, תחשבו שיכול להיות שעוד שנה יהיה לכם עוד פעם.
יש כאלה שמקבלים מימון ולא נבחרים, הם צריכים להחזיר את הכסף. שתדעי לך.
נו, זה בסדר.
זה לא שזורקים את הכסף וכאילו כלם פאדי.
יופי, אז
אם לא נבחרת, אתה צריך להחזיר. יש אנשים שתקועים עם חובות של מיליונים, ויש מפלגות, כמו המפלגה שאני הייתי בה.
כן.
שלמה היא לא הלכה בסוף? כי היא הבינה שהיא נמצאת על הסף. כן.
רק השערה, אני לא... אני חושבת שכמובן זה לא יכול להיות.
אבל... היה שלב שהבינו שיכול להיות שלא יעברו את ארבע מנדטים, וייאלצו להביא כסף ענק מהבית שאין.
אוקיי, את אלה שכן יש להם אימון, אנחנו, האזרחים מממנים את זה בסופו של דבר דרך המיסים והכל?
ברור.
יופי. אז זה הגיוני שזה לא כל רגע נתון, אחרת הם יכולים כל חודשיים לפרק, אז מה נעשה?
מה הם עושים?
אוקיי.
מה זה הם יכולים? זה מה שהם עשו בשלוש שנים האחרונות.
אז אני יש לי תיאוריה, למרות שאני נותנת הרבה כבוד לתאוות השלטון והרצון להשפיע, עדיין יש לי תיאוריה שאם לא היה מימון עכשיו, אולי לא כל כך מהר הייתה מתפזרת הכנסת, אבל יכול להיות שאני טועה. זהו. זה הצעה שלי, לא. מה הצעה שלך?
לפני שאני אגיד את ההצעה, אני אגיד לך איזושהי דילמה שאני מוכרח לומר שפעם ראשונה שהיא עולה לי.
שאתה לא יודע למי להצביע?
לא, שאני לא יודע אם אני אצביע.
אה,
כן.
נפל דבר.
פעם ראשונה שאני אומר את זה, ואני יורה לעצמי ברגל, וכנראה אני בסוף אצביע, אבל זהו, נגמר העידן.
למה, אתה מרגיש שזה, שאתה עושה מעצמך צחוק כשאתה הולך להצביע
כן,
כבר?
כן, קצת.
למה, כי אין סיכוי
כי המשחק משוחק בכל מקרה, תוך באמת כמעט...
אבל אתה רואה שזה לא מדויק, זה לא מדויק. יש משמעות לאחוזי הצבעה, יש משמעות למגזרי הצבעה.
ברור, להם יש השפעה. זה מה שאני מנסה להסביר לך. הם חופרים לנו שיש משמעות לאחוזי הצבעה, כי אחרת מאיימים עלינו על כל מיני איומים.
לא, לא עניין של איום. אתה רואה בסוף שרוצים להקים...
ההוא שזקוק לאחוזי הצבעה הגבוהים מאיים שאם לא יהיה אז. ההוא שאומר אם יהיה אחוזי הצבעה קטנים אני ארוויח, אז הוא לא. אני אומר, משחקים בנו...
לא, אבל בסוף זה מתמטיקה. במיוחד במצב של היום.
בגלל שאמרתי עכשיו מתמטיקה.
נו, אז מה זה עוזר שאתה לא תצביע?
זה לא עוזר. ולכן אני אומר, המצב הוא נוראי. אמרתי, אני יורה לעצמי ברגל ומצד שלישי, אני בסוף אצביע הרי. אבל אני אצביע עם קבס כבר. כבס או כבס, איך אומרים?
לא, כבס, תודה ששאלת.
כבס? בדקתי את זה במילון. אתה צודק.
כבס נשמע יותר נכון.
אתה צודק, ושנים ככה אמא שלי אמרה, שהלכנו לבדוק במילון ששתנו יחד, וזה כבס, בקוף ובית וסמך, אבל כן.
טוב, אז אני רק רוצה, אם ככה, להחזיר את המבטא העיראקי, הנפלא שלפחות הם כבס, כדי שאנשים ידעו שזה לא כבס. וסתם סיפור קטן, בתיאור קרוון האחרון שעשינו באלסקה, הזמינונו קומקום מחברת הוון הזה, הקרוון, ולא קיבלנו. ופצ'קה כתב מכתב נזעם. שלא קיבלנו את הקטל, רק הוא כתב קטל ככה שזה כמו שכותבים עגל, ורק לחשוב מה עבר בראש של אותם אלסקאים שקיבלו את המייל מהישראלי שצורח איך לא נתת את העגל ונאלצנו לבנות עגל פרטי. אז כבס.
בקיצור, באמת, אני כבר בהרגשה קשה, כשאני כאילו עומד מול עצמי וצועק על עצמי, אל תגיד את זה. אתה זה שכל הזמן נעמת שחייבים, ויש לך זכות, ויש לך יכולת, פעם בארבע שנים לקבוע. זה בדיוק העניין, אתה באמת לא קובע כלום. אני אומר את זה ברצי הצינות. אתה נותן כלים לאנשים צינים, חסרי אידיאולוגיה, חסרי רצון, תאבי שלטון, לשחק את המשחק.
אני לא מרגישה את זה בכזאת הכללה, אבל זה
תמיד
נכון.
תמיד יש את האיים השפויים,
בסדר,
הקטנים,
אבל
סך הכל.
אני עדיין רוצה להאמין שאיכשהו... כי, תראה, איך שלא יהיה, כנראה שהם לא עושים עבודה טובה, גם אם הם כן אידיאולוגים ואכפת להם, זה לא עובר. הלא, אנחנו תמיד מדברים גם על הדליברי. אז,
נכון.
אז בכל מקרה זה lose-lose situation. אם נכון. זה נכון וכולם צינים ולא אכפת להם מאיתנו העם, אז זה לא טוב.
וגם אלה
ואם
שרוצים.
ואם אכפת להם ונראה שלא אכפת להם, אז זה גם לא טוב.
לא, אבל גם יש כאלה שרוצים, אבל הכלים הפוליטיים פשוט באמת כבר לא מאפשרים, נו. תראי מה היה בשנה האחרונה, הפוך על הפוך, תראי עכשיו את העניין של החוק של הוויזות. זה באמת, זה הפוך על הפוך,
אני,
על הפוך, על הפוך.
מאחר ואני יודעת שיש פתרון אחד מאוד פשוט, אבל אני לא רוצה להגיד אותו, כי אני לא רוצה לדבר על זה. כאילו לפתוח פה עכשיו, אתה יודע, עניינים, כי אנחנו לא תוכנית פוליטית. אבל זה כן מעניין הלבטים שהבאת, אני דווקא שמחה שאתה אומר את זה, וזה כן בסדר.
כן, עצה.
או, בואו תכף נדבר על עצות. איך ידעת שאני רוצה לדבר על עצות?
אוקיי, אז העצה. בואו ננסה לעשות מערכת בחירות בלי מדגמים. כי יש משהו...
מעניין, כי אתה חושב שהמדגם כבר מסית את...
הוא מסית, הוא מסית, הוא קובע, לפעמים הוא נבואה שמתממשת, ומצד שני, אתה מתחיל לעבור להצבעות טקטיות. הוא לא יעבור, אז אם הוא לא יעבור, זה לא יהיה, זה לא יהיה, הוא יעלה לשלטון, אתה חייב להצביע להוא, למרות שאתה לא בעדו כל כך, אבל אם אתה לא רוצה שההוא לא יהיה, כדאי שתצביע להוא.
למה יש סקרים בכלל? מה זה נותן?
כי זה פטנט של... זה ככה, זה התחיל אני חושב, אני כרגע נותן השערה, אין לי שום ידע.
תמצא לנו.
אבל זה מתחיל מהרעיון שכל אחד בודק לעצמו איפה הוא נמצא, מבחינה אישית פוליטית, אז הם הקימו את הקמפיינים האלה. מבחינה עיתונאית, אין דבר יותר נעים, גדול ונפלא, כשאתה אמור למשוך מערכת בחירות בתקשורת, על מה את לדבר. כשמגיע אליך איש כנסת, חבר כנסת לדבר, הוא בא עם דף מסרים, נשבר לך לשמוע אותו, אז אתה מנסה. אז הדבר היחיד שנשאר לך, זה להביא פרשנים ולדבר. על מה תדבר? על סמך איזשהו מתגם מדליק, שהיה, וואו, תראו, ההוא לא, ההוא כן, ההוא זה, יאללה, אז מה אתה אומר? מה יהיה? ואז יושבים במערכת ובונים ממשלות ומפרקים. תחשבי על הבוחר שכרגע אין לו כלום מושג. מה קורה עם המפלגות? יש את המפלגות והוא לא יודע מה המספר. זה נהדר. כי אלה שמצביעים בכל מקרה, אז זה לא משנה. אני מדבר על הסף הקטן שמכריע הבחירות בדרך כלל. שהוא זה פשוט אבסורד, את יודעת. כי הוא, המפלגה הגדולה ביותר, לא יכולה להגיע לשלטון, מכיוון שהמפלגות הקטנות האלה אורסות הכל.
אז השיטה, אבל מי שיכול לשנות את השיטה, לא מצליח להיבחר מספיק זמן בשביל לשנות אותה, ואנחנו עם איזה ביצה ותרנגולת נמצא, הוא נבחר, הוא לא רוצה לשנות, הוא לא רוצה.
ברגע שאתה לא הופך, ברגע שאתה לא שומע מדגם, אתה לא הופך למצביען טקטי. אתה לא עושה קומבינציות, אתה לא עושה קומבינות.
אני חושבת שהפתרון הוא, כנראה התשובה, עוד פעם, אנחנו לא יודעים, כמו שאמרתי, אם בל בסוף תביא לנו את הרקע ההיסטורי של סקרים, אבל בעיניי זה כמו כל הימור אחר, כמו שלפני תחרות חשובה, יושבים ואומרים למי יש סיכוי לנצח, למי ש...
לא מדברים על סיכוי.
לא, מה זה הסקרים? מה הם נותנים?
הם נותנים לך מצב.
עומדן מצב.
תמונת מצב, כן, לא, זה לא הימור.
כן, אבל יש יותר, בוודאי שזה
לא,
הימור.
לא, זה לא, לא הימור, מה פתאום? זה לא תחרות שאתה מאמר מי יזכה.
זה קצת מרגיש ככה.
אם לא. אפשר רק למיקרופון. אני
יותר
לך.
מזה זה, אני
לא,
כבר עולה אותו.
לא, אבל זזת, ואז פרומטות חשובות שלך.
אני חושב שאין לי מה להגיד חשוב, ואם אתם לא שומעים אותי לגמרי, לא הפסדתם כלום היום. בקיצור, זה לא, זה תמונת מצב, שעל התמונת מצב הזה עושים קומבינות ובונים נבחרות. זה לא שאתה אומר, בוא נאמר, הליכוד ייקח, זה ברור שהליכוד לוקח, אוקיי, לא
אז,
זה
אז
הסיפור.
אז אני לוקחת אותך לשאלה קצת שלב כן. קודם. מי שמשתתף בסקרים, גם נגיד אנחנו,
כן,
בסדר? נגיד שלנו לא מופיע בטלפון, לא לענות סקרים.
לא, אבל גם שם יש קומבינות.
רגע. אבל עדיין, נכון, רוב העונים הם עונים חפים מאג'נדה, נכון? לא שילמו להם. נגיד, לא? לא, אל תהרסו לי.
לא, ממש לא, את טועה.
מה זאת אומרת? כל מי שעונה...
כבר היו ידיעות שבזמן שעשו סקרים, רצו להדיר מישהו כדי שהוא יירגע והוא יחשוב שהוא במצב טוב, אז הודיעו לכולם, כשיש סקרים, תגידו שאתם מצביעים להוא.
טוב, אנחנו יכולים רגע לשים את זה בצד, אני באמת, אז אני כבר לא יכולה להתמודד, אז בוא נגיד לצורך הדיון, נשים את זה ונגיד שכן, זה באמת נקי. הסקרים האלה, התוצאות שאנשים מקבלים על הסקרים, על סמך מה, לשיטתך, לא, אין לנו בסיס להחליט למי נצביע, אז על סמך מה עונים אנשים בסקרים?
לא הבנתי את השאלה עכשיו.
לא, הוא דיבר על אנשים, יש אחוז קטן שבלי הסקרים לא יודעים למי הם יצביעו. הרוב זו הצבעה שהיא
מסורתית.
ולכן אני חושב...
מסורתית שאין לה שום קשר.
אז למה לממן את זה כל שנה? זה מה שאני אומרת. רוב האנשים יודעים...
אז חזרת לרעיון שלך עכשיו.
אני חוזרת למחשבה מאחוריה, שאם אין שינוי... כלומר, לפי מה שאתם אומרים, בסוף רובנו מצביעים על סמך רגשות, וזה כבר דיברנו מספיק, ברוך השם, היה לנו המון הזדמנויות בחמש שנים. האחרונות לדבר, כן. מכל הזוויות.
זה לא בשנים האחרונות, זה כולה בשלוש שנים.
בשלוש, נכון. אז אני, כמו שאמרה קנדי אבלסון, אני 10 שנים בארץ, כבר הצבעתי 8 פעמים.
עכשיו היא יכולה להגיד 9.
9. אז אני שוב שואלת, אז אם ככה בכלל, מה מימון ה... מה זה בשביל מה הקמפיינים האלה? למה לזרוק סתם כסף, אם הכל ידוע מראש, כולם מצביעים, הרוב מצביעים לפי מה שהם הצביעו. חברים, פעם בארבע שנים משכים כסף, מעבר לזה...
מסכים איתך לגמרי.
כן,
מסכים איתך לגמרי. אנא, שקט מקמפיינים, שקט ממדגמים, ופתאום הכל ישתנה, אתם תראו.
יחד עם זה, אם מישהו רוצה לזכור את שירותנו לקמפיין ומוכן לשלם, אנחנו פה.
אני money.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound. A mark, a yen, a buck or a pound. It's all that makes the world go around, that clinking, clanking sound that makes the world go round. Money, 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 money.
If you happen to be rich and to feel like a night's entertainment, you can pay for the escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring
ting-a-ling
for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht.
What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, upset we both are sure on being poor.
Money, 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 money.
מישהו יצטרך לדבר.
אנחנו, הנה אני מדברת. אז אנחנו דיברנו קודם, אמרת עצות, ובדיוק בזמן השיר קיבלתי גם טלפון עם תשובה על משהו שאני, אז אני שאלתי שאלה שקשורה לנסיעה עתידית שלי. בסדר? שהיה בה משהו שלא הבנתי. כמובן ששלחתי את השאלה לחברת התעופה איתה אני טסה, וכנראה שבני ניני יזכו לקבל תשובה. לא, אני סתם מגזימה. דווקא ענו בוואטסאפ, ונתנו תשובה מסוימת שאני, אבל נתנו אותה אחרי שכבר פתחתי את השאלה גם באחת מהקבוצות המופלאות שיש. אתה יודע, לא אכפת לי לפרגן לקבוצה הזאת כי היא מהממת, קוראים לה חול זה כאן, בחורה בשם אלונה, שכחתי את שם משפחתה, סליחה, מנהלת אותה, וזו תשובה, בכלל מאז הקורונה זו קבוצה הכי חשובה בחיים של כולם. כי לפני הקורונה הייתה קבוצה של טיפים ועצות, אתה יודע, אבל מאז הקורונה, כל המידע שמישהו לא יודע מה צריך, מה לא צריך, מתקופת הקורונה, נמצא שם, וזו קבוצה נהדרת במובן הזה, ועכשיו גם יש לה כמובן מלא טיפים וזה, על איך מתנהלים בתקופה הזאת עם הטיסות. אז שמתי גם שם את השאלה שלי, אני לא מרבה לשאול שאלות בפייסבוק, לא מרבה להפנות לחוכמת האמונים, אבל בגלל שלא ענו לי מחברת התעופה, פתחתי את זה גם לדיון, ונחשפתי עוד פעם למין תופעה, שאני לא יודעת אם ישראלית או היא קשורה לפלטפורמה, אתה מבקש תשובה ואתה מקבל עצות. עצות שלא בהכרח קשורות למשהו שבכלל שאלת. אני שאלתי שאלה ספציפית לגבי מזוודה, אם אפשר להביא אותה מאלף לבית, וקיבלתי הרמות עצות, כולל נזיפות מוסבות. מי זה נוסע ככה היום, מי זה לא נוסע ככה, אל תקחי מזוודה, תקחי רק טרולי, שלא תעיזי לשים את התרופות, אחר כך תפקי, שלא מגיע לך, נכון? כאלה. אחר כך נזיפות שבכלל אני נוסעת בתקופה. עכשיו, סליחה, רק שאלתי, מי של... מי שאין לו את התשובה על השאלה שנשאלה, למה אתם... למה אנשים נותנים כל כך הרבה עצות? וזה גרר מחר, וזה היה דיון על זה בבית. אז פצ'קה פתאום אמר למה הוא שם לב. הוא נכנס לטריפ אדוויזר, שזה עוד פלטפורמה של עצות, שאמורה להיות חפה מאינטרסים, הבנתי שגם זה כבר לא נכון, זה מייאש אותי מאוד, אבל אני כהרגלי סוחבת את זה לפן האופטימי, נגיד שכן. אתה רוצה לדעת האם ללכת למסעדה מסוימת, או האם ללכת כן. למלון מסוים, ואתה אומר, איפה אני אראה חוות דעת של חוכמת האמונים, שהם לא... מישהו מימן את הדעה שלהם. כן. באחד המקומות. אז הוא אומר, אני נכנס, אני קורא על מסעדה. עכשיו, במקום שבן אדם יכתוב, היה לי טעים, לא היה לי טעים, אתה חייב את המנה הזאת, אל תיקחו את המנה הזאת. כל אחד נהיה שף. הוא אומר, אני קורא, הכינוח, השוקולד, הוא מס בתנור, רק שתי דקות, במקום שלוש דקות. הסטייק, רואים שלא יושב. אתה יודע, כל אחד נותן... רבק, תגידו, נהנתם, לא נהנתם, אך שכל אחד שף, כל אחד מנהל מלון, כל אחד, סליחה, מאמן תחרויות אולימפיות, כשאתה מסתכל על ה... אני לא רוצה להגיד שמות, אבל יש עכשיו טורניר שאחד הפרשנים שלו, הוא לא באמת מפרש, הוא פשוט מאמן, ואני יושבת בבית וצופה באימון בשידור חי, שאין לי מושג על מה הוא מדבר, ואני כולה רוצה... וכמו שאתה דיברת על העצות והטיפים, צריך להירגע עם זה, צריך, אתה יודע... לתת, כששואלים אותך שאלה, אתה נגרר למתן עצה שנדמה לך שקשורה גם...
ממש לא, אבל אני... אני מבין את זה כי חלק מהעצה היא למה באמת החלטת לנסוע בתקופה הזאת.
אבל אני לא שאלתי אותם למה החלטתי לנסוע.
לא, הם טוענים, אם לא היית
החליטה
לנסוע בתקופה הזאת, לא היית צריכה לשאול את השאלה הדבילית הזאת, מבחינתם. מבחינתם שאלת שאלה דבילית.
למה בכלל יש סיטואציה... שאתה מבין מה קורה, בן אדם שואל שאלה, הוא מקבל כן. תשובה שהתשובה היא דעתו של העונה נכון. על עצם השאלה של השואל.
זה חוכמת המונים ישראלית. את שואלת מה זה חוכמת, חוכמת אלוהים המונים ישראלית? זה חוכמת המונים ישראלית, להבדיל מאירופאית.
נכון, עכשיו מתרגז השואל שבכלל עונים לו על משהו שהוא לא שאל. אז בכלל נהיה ויכוח, וסופי אחרי שלושה ימים של התכתבויות וזה, שנשארתי בלי באמת תשובה, והטלפון שקיבלתי היה של סוכנת נסיעות, שהיה לי שכל להזמין דרכה. שפשוט בררה, ואני רק רוצה לספר לכולם, שהיא נתנה לי תשובה הפוכה ממה שהנציג של אותה חברת תעופה ענה לי בוואטסאפ.
אז על מי אנחנו סומכים עכשיו?
על אבינו שבשמיים, נתן.
אני מציע שאת זה עכשיו תעלי לשאלה.
ואני עוד לא נכנסתי, אתה מכיר את האובססיות שלי עלו. של מה יהיה ומה יהיה, אני לא משרשרת אסונות 5,000 מספרים אחרי הנקודה. הפעם אפילו פצ'קה לא יכול להגיד לי, מה את מתעסקת עם הכי גרוע? אני חושבת כבר, כבר דיברנו פה לא מעט על קשיי האריזה שלי. עכשיו אני צריכה לארוז כמי שיודע שמזוודתו לא תגיע ליעד. זאת אומרת, במקום לחשוב מה אני רוצה ללבוש, אני צריכה לחשוב מה לא אכפת לי שילך לאיבוד.
נכון.
אבל זה בלתי אפשרי.
זה צורת אריזה חדשה, זה עוד לא הגענו אליה. זה משהו באמת, המצאה חדשה, כן, איך להרוס דברים שאתה לא רוצה להשתמש בהם.
שבעצם אתה רוצה לזרוק.
כן, לא, לא לזרוק, תשים דברים במזוודה שאתה לא זקוק להם. איזה מין אריזה זאת.
מה אני אעשה? תגיד, זה אומר לי, תקחי טרולי, אבל אני לא יכולה לקחת טרולי, כי אני צריכה דברים.
לא, בטרולי אנחנו צריכים לשים את הדברים שאנחנו מאוד צריכים.
אני צריכה מאוד הכל, אלא מראש זה קשיי האריזה שלי.
אני חושב שפה מי הולכים לעזור לך מאוד, סוף סוף תביני שהאריזות זה בשיטת מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, זה טעות. חולצה, מכנסיים, כובע, תחתונים, גרביים, הכל כפול שלוש, זהו.
אבל זה לא ייכנס בטרולי, דבר שני, איפה הפן, איפה עוד פעם ניכנס לכל הדבר הזה?
פן יש בבתי מלון.
השאלה, מה צריכה ל-24 השעות הראשונות?
לא, זאת לא השאלה.
כן.
לא.
כי אחרי זה, מה שיקרה או לא יקרה עם המזוודה תקנית.
יופי, אז מה אני אומרת לפצ'קה? אז בוא מראש לא ניקח את הדברים, ופשוט נחליט שקונים שם, ואז... וזה הרגיע אותי, אמרתי, אז אני מחליטה שאני נוסעת לאיסלנד, ביום ראשון אני עושה קניות, לפחות אני לא אאבד את מה שאני לא רוצה, נכון?
גם תפיסה.
ואז הוא הביא לי, הרג אותי, אתה לא יודע עם מי אתה חי, מה אתה משבש, עד שכבר נרגעתי, הוא אומר, ואם בכל זאת המזוודה תגיע.
אבל אין מזוודה שתגיע, אם באתם בלי מזוודה.
לא, אבל הוא אומר, למה את מחליטה שהיא לא תגיע? ואם היא תגיע...
כי יש לה סיכוי לא להגיע.
הוא מכיר אותי, הוא יודע שאם רק אני אעשה את זה ושלא תגיע, אוהו! לא, נורא קשה.
וואי, נתן. התעייפתי מהסיפור שלך.
באמת?
כן, כי
איך אני... אתה יכול להגיד דבר כזה?
כי אני באותה, אני באותו מקום, גם אני באותה
נו, אז בוא נחליט ביחד.
מה?
אז בוא...
מה
אז...
יש פה להחליט?
מה לקחת?
אני מציעה שאתה ארזי לנתן והוא יערוז לך.
כן, דרך אגב. לא, לא, לא.
לא, לא.
היא הולכת לערוז לי. אני הולך להיות תקוע עם 80,000 דברים... מה שנקרא, אני אלבש שעה ראשונה בגד אחד, שעה שנייה בגד שני, ולשינה בגד שלישי. זה רק היום הראשון.
נכון.
מה השתגעת, נראה לך?
אנחנו כבר הגענו
למה. כי היינו באנטרטיקה, היא החליטה שיש לה פטנט, ויש לה לא כסף עניינים, היא תקנה סים, ותשים אותו במכשיר, ויהיה לה יופי של מכשיר לדבר איתו חופשי.
סים לקנות שם.
לקנות סים בחול, כן. אבל הגענו לאושוויה, זה מקום מאוד רחוק.
הם לא שמעו עליה, כן.
מאוד 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 רחוק. קוראים לו קצה העולם, כי הדבר הבא זה אנטארקטיקה. אז היא קנתה שם איזה סים. עכשיו, מסים לא ראינו. לא ראינו את האישה הזאת, מה שראינו זה ככה, או הפנים על המכשיר, היא מנסה לדחוף ולבדוק למה זה לא עובד, ואחרי שהיא הבינה אחרי יומיים שזה לא עובד, ולא ראינו אותה, לא דיברנו איתה, לא שמענו אותה, רק היא אומרת, השים לא עובד, פצ'קה, השים לא עובד, ואז היא התחילה להיטפל לאנשים. תגיד, אתה מבין משהו בזה?
נכון, לא בזה, בספרדית, כי זה דיבר עליי
לא,
בספרדית.
זה התחיל, לא, זה, כן, אבל זה התחיל, קודם כל אם אתה מבין משהו בזה, כי אולי אפשר לפתור את זה.
קודם כל, בסוף זה עבד, דקה לפני שענינו לטיסה לארץ, השים חול עבד.
אז עבד. אז היא הודיעה, אנחנו חוזרים לארץ. נכון. זה היה הטלפון היחיד שהיא עשתה.
ידע אגב, יש לי סים לאל שעובד בארגנטינה, אם מישהו רוצה.
עכשיו, אני לא ראיתי, עכשיו, היא נדבקה לאנשים מהמקום.
קודם כל, אני צריכה סיבות להידבק לאנשים.
את נדבקת לאנשים, דרך אגב.
נעים להם, גם לי וגם להם.
פעם ישבנו בבית קפה פצ'קה, אני והיא, ואז היא אמרה, אני הולכת לבריכה, והשאירה אותי ואת פצ'קה לאכול, ואנחנו רואים שהיא הולכת, עוברת את הכביש, ויושב שם איזה אחד, אני לא יודע מה הוא היה, קבצן, לא יודע, משהו לא ברור, ולפתע רואים אותו מקשיב לנאומים של האישה הזאת. אין לי מושג למה, שעות היא עמדה מולו, ונעמה לו, לא הגיעה לבריכה,
אבל איך החיים שלו השתפרו?
את חושבת?
אני מקווה.
שום צל של ענן סיפרו לך על נסיך וסוסו הלבן אמרו שאהבה היא טובה היא טובה אמרו תביט ישר בתקווה בתקווה ואין לי שום מושג מה יהיה מה יהיה אך בליבי אני עוד רוצה מקווה שלא הכל עבד שנחיה כאן לעד באושר ובאושר את כל מה שהובטח אך לא קרה לי נס זה סיפור לא מוצלח ניסיתי לבקש קצת יותר קצת יותר אמרו זה מה שיש אז תלמד לוותר חשבתי על ביתי על אבי על אמי חשבתי שאמשיך לחפש בעצמי ואין לי שום מושג מה יהיה מה יהיה אך בליבי אני עוד רוצה מקווה שלא הכל עבד שנחיה כאן לעד באושר ובאושר מה יהיה מה יהיה תגידי מה יהיה קניתי ואיתך הביתי איזה קור איזה גשם ניתח מתי זה יעבור זה נמשך ונמשך זוכר עוד כל סיפור כל מילה כל מילה חוזר וממלמל כמו תפילה כמו תפילה אסור להתייאש ואסור לעזוב צריך להתעקש וצריך לאהוב לי שום מושג מה יהיה מה יהיה אך בליבי אני עוד רוצה לקווה שלא הכל עבד שנחיה כאן לעד באושר ובאושר וצריך לאהוב או לא 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 לא
שלא הכל עבד שנחיה קלט באושר ובאושר באושר ובאושר
טוב, נתקלתי בכתבה מזמן, ואני סוחב אותה איתי עד עכשיו, אני כבר לא זוכר מאיפה היא, אני חושב שהיא ממוסף הארץ. כתבה מעניינת, שמדברת על חרטות. שזה נושא שככה נגענו פה, פה ושם, אבל פתאום, זה ברגע שזה נתן לזה סוג של מבט מדעי יותר.
כן.
אז, למשל, קודם כל, חרטות אנחנו יודעים במה המדובר, רק יש מבחינתם ארבע אפשרויות לחרטות. ארבע סוגי חרטות, אוקיי? הסוג הראשון זה החרטה היסודית, אם הייתי הולך לבדיקה הרפואית הזאת בזמן, אוקיי? החרטה השנייה היא בתחום האומץ. אם היה לי רק את האומץ לקחת את הצעת עבודה הזאת ולא לפחד ו... ואז יש לך את ה... ויש את החרטות המוסריות, אם רק הייתי עושה את הדבר הנכון בזמן הנכון, ולא הייתי מעליב עד וכו' וכו'. והאחרון זה בכלל חרטות שקשורות למגע אנושי, אך אם רק הייתי יוצר את הקשר וכו'. הדבר היפה בכתבה הזאת זה הפתרונות. יש שני פתרונות לחרטות. איך לא ליפול לסיטואציה של חרטה בעצם, כי חרטה היא בדרך
מראש הסוג... או איך לא להשתדל, לחוש לא, את הרגש
לא, הרגש אתה תמיד חש אבל כאילו שתי עצות שיורידו לך את כמות החרטות שתתקל בהם בחיים. okay. אחת היא דווקא דוגמה שפעם סיפרנו, אני סיפרתי על דיאלוג ביני לבינך, כמו שהם אומרים יש איזו החלטה שאתה צריך לקחת.
כן.
ואתה לא רוצה, אתה פוחד שאולי תתחרט על מה שהחלטת. אומרים, תחשב עכשיו עליך נגיד בעוד 10 שנים, מסתכל אחורה על הסיטואציה הזאת, מה היית אומר. וזה מדליק, מכיוון שאני זוכר למשל, לפני הרבה מאוד שנים היה שלב שבו באת ואמרת לי, טוב, אין לי מה להגיד יותר. בוא נסגור את התוכנית. את זוכרת, אתה עושה עוד אפילו בלילה, אני חושב,
כן,
לא?
כן, אחרי שנה.
כן, או משהו כזה,
לא
כן.
לא שאין לי מה להגיד.
לא, לא, כאילו,
די,
מציתי.
די, מצינו. כן. חשבתי, אנחנו מצינו.
כן, לא, כן, 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 לא.
הדבר
כן.
עצמו, לגמרי. לא שאני מאס לי ממך מתוק שלי.
לא, לא, ברור, עכשיו. ברור. ואני זוכר שאמרתי לך משהו שמיד שינה את התשובה שלך. אמרתי לך, אין בעיה. רק, ולא הלכתי 20-30 שנה, אמרתי לך, תחשבי רק, חמישי הקרוב, את קמה, ואין לך יותר את התוכנית. אין לך יותר את האפשרות להגיד את מה שאת רוצה, אין לך את הכלי שנקרא גלץ, אין לך את המפגש האישי שלי במתחם הזה. איך את חיה עם זה? ומיד אמרתי, צודק, אנחנו נמשיך. משהו בראייה הזאת מאוד בריא, ומאוד מקל, ומאוד עוזר. והדבר השני...
אוקיי, תזכירי לי שאני ארצה לענות על זה, כי אני עוד דקה אשכח.
אז תעני, רק ככה אני אגיד את הדבר השני.
אז אתה תשכח את הדבר השני.
לא, לא, הוא כתוב. הכל בסדר. מה רצית?
אני אומרת שאני מבינה מה אתה אומר, וזה נכון. מצד שני, הצורת חשיבה הזאת, היא יוצרת מצב שאתה ממשיך לעשות דברים מהפחד לאבד אותם, ולא כי יש הצדקה לקיומם. ואני רוצה להכניס לכל הדבר הזה, למרות שזו דוגמה קצת רחוקה, למשל דיון שלהם שאתה הרבה פעמים מעלה אותו על השולחן, מתי לפרוש, מתי לעזוב משהו בכלל.
נכון, כן.
ראינו את המשחק של סרינה וויליאמס, פתאום זה עוד פעם מחזיר לי.
נכון.
שמצד אחד, אולי נדבר על זה אחר כך, ההירואיקה של זה, מצד שני, אתה אומר, די, למה? עזבי, כבר הגעת לטופ, למה?
תני לנו לזכור אותך נפלאה.
כאילו ככה. ולכן, האם זאת באמת השאלה הנכונה? וזה כשאני עוד בכלל לא שואלת את השאלה, האם יש לנו יכולת בכלל לקפוץ דרך חור תולעת 10 שנים קדימה, לראות איזה אנשים נהיה אז, והאם באמת נתחרט.
ולכן... לא, זה לא, זה לא גזר דין. זה לא עכשיו פטנט שאומר לך,
תמיד,
100% כן. זה תשובה מוצלחת. אבל כן, אפשרי. הייתי יכולה, במידה מסוימת לענות לי, אוקיי, תן לי רגע לחשוב, כן, אני מסתדרת עם זה, שאני קמה בבוקר ואין לי יותר את התוכנית.
כן, נכון.
כלומר, האפשרויות קיימות, זה לא שהתשובה שלך הייתה התשובה שפתרה את העניין, כן. וזו הדרך. אבל כן להסתכל רגע בפרופורציה של, כרגע אנחנו בשיא העניין, איזה החלטה, לא החלטה, אוקיי, רגע, לכי קדימה, סקלי אחורה. זה פטנט שהוא נפלא.
דרך אגב, הם מדברים, מעניין אותי אם לפי הכתבה, רוב החרטות הן יותר על דברים שלא עשינו, או שכן עשינו?
שלא עשינו.
שלא עשינו. כן. זה מעניין.
רוב הדברים שלא עשינו, כן. כן, כי אתה פחות מתחרט על מה שעשית, כי...
למה בעצם?
על זה נולד המשפט, אני על מה שעשיתי לא מתחרט אף פעם, אף פעם אין משפט, אני מתחרט על כל הדברים שלא עשיתי.
אבל למה? אם ניקח את הכאב כמדד, יותר כואב להתחרט על דברים שעשית?
אי אפשר לחיות, אי אפשר לחיות אם אתה מתחרט על כל דבר שני שעשית, אתה מתחיל להתחרט או לא.
לא כל דבר שני, אבל...
לא, אבל אם אתה מתעסק בדברים שעשית, וגם כן עסוק בחרטות, זה קשה. אתה בדרך כלל מתחרט על אופציה שאינה קיימת, ואתה אומר, אח, אם היא הייתה קיימת, מה היה קורה? הדלת המסתובבת, נו,
נכון.
הסיפור המופלא
הזה. זה גם אפילו פיזית בגוף מרגישים את זה במקום אחר. לי יש ממש טעמים לדבר הזה. טעם של חרטה שלא עשיתי משהו, ההחמצה הזאת היא טעם מאוד מסוים. אולי החמצה, זה חמוץ. ורוב המאמץ שלי מופנה לפשוט להפסיק לחשוב על זה, כי אתה יכול להשתגע מהדרך שלא נלקחה.
נכון.
מצד שני, חרטה על משהו שעשיתי, היא כואבת לי פיזית, כי אני מרגישה לא בסדר. זה משהו, זה אשמה.
אז הם אומרים בכתבה, שאם יש אשמה, אפשר לנקות אותה קצת. כי אם באשמה הזאת ישנם עוד אנשים שנפגעו, משהו בלהתנצל מתקן קצת את האשמה הזאת. ממליצים להתנצל. לא בשביל שההוא יהיה מבסוט מזה שהתנצלת, אלא מעצמך. שעשית איזשהו תיקון בחרטה הזאת. כי בכל חרטה מסוימת יש גם אנשים שנפגעים ממנה.
כן. מזה אני מדברת על זה.
אז הם אומרים, אם זה קורה... צריך כן להתנצל.
אבל יש, כן, נו, זה כמו המשפט הנפלא הזה של חנוך לוין, מרתיתי, יכולתי עם קלוד. אתה יודע שהיא אומרת, יכולתי עם קלוד. עכשיו, מי יודע מה היה לך?
הדלת המסתובבת, בדיוק. איזה בחירה לקחת. והפטנט השני, במרכאות, שהוא גם לא רע, זה כחבר טוב, איזה עצה היית נותן לאיש בדילמה שלך?
עוד פעם, תגיד, אם היית חבר שלך...
עכשיו אנחנו מדברים.
כן.
ואת באה ואומרת, די, אני לא רוצה יותר להציג. את הולכת לחברה ואת אומרת, אני לא רוצה יותר להציג. אוקיי? אני אתחרט על זה או לא? אני אומרת, אם את היית עכשיו אומרת לי את זה, הייתי אומרת לך, את משוגעת, מה? כזה מקצוע, את עכשיו רוצה לעזוב? את מפילה את הבעיה על החברה שלך,
כן.
ונותנת לה עצה גם.
הבנתי.
וככה כאילו את מתמודדת עם הבעיה שלך.
כן, למרות שאז אני מביאה בחשבון שהיא אני, וזה לא ככה. אז לא באמת.
לא, היא זה את,
אז
כיוון
אומרת,
שהיא כאילו חברה
את...
טובה.
נכון.
איזה עצה היית נותנת לה, כי אכפת לך ממנה.
אם אתה עושה את זה,
כן.
אתה כבר יודע את התשובה. בעיניי.
למה לא?
זה רק בסדר? לשמוע את עצמך, להדהד את עצמך
אדם
דרך...
אדם צריך ה... לפעמים להדהד, כן. את עצמו. זה בסדר גמור, זה חלק מהעניין. להדהד את עצמך, זה משפט גדול מה שאמרת. באמת. לפעמים אדם צריך להדהד את עצמו. המון פעמים, את יודעת, זה אפילו בא בשיחות שאני יושב עם סמדר. פעם היה תהליך שהוא קצת נעלם.
איזה?
שהייתי עושה כשחקן חזרות, תמיד היה שלב מסוים, שאף פעם לא קראנו לו ולא החלטנו עליו, אבל הוא תמיד בריאה לאחור הבנו שהוא קורה.
מה?
איזה מפגש פתאום באיזה ארוחת ערב שלי ושלה בבית.
כן.
או יושבים על כוס קפה, ואני פתאום פורק לה את כל מה שאני עובר בחזרות. ועובר דרך זה תיקון. כי משהו בהדהוד, בזה שאני מוציא, ואני שומע את עצמי, ואני רואה את הקבלה שלה, איך היא מגיבה
בלי
לסיפור.
בלי העצות והטיפים.
בלי עצות בכל, רק כן. להקשיב.
כן.
ואני מהדהד.
כדש...
ומישהו מכיל את זה באהבה, לא, אין ביקורת, אלא אני רק שומע את עצמי לאיזה אוזן נעימה וטובה, ואתה... אתה מתחזק, זה...
אני נתקלתי...
80% מהפסיכולוגיה בעצם.
זה, וזה מעניין מה שאתה אומר, כי עכשיו פתאום חיפשתי ומצאתי איזה ציטוט... שמצאתי בפוסט שכתב בחור בשם אבי אלון, זה לא יודעת, איזושהי קבוצה או בלוג שלו, אל תוך השיר זה נקרא, אני באמת אפילו לא יודעת מה ההקשר, אבל המשפט צד לי את העין, הוא מדבר על זה אפרופו, שז'אן פול סארטר כתב את המשפט הבא, הוא אמר, אני רואה את עצמי מפני שמישהו רואה אותי. והוא מדבר פה על, על הצורך הבסיסי שלנו במבט חיצוני שיסייע לנו לבנות את עצמנו כסובייקט. עכשיו, גם על, סביב הנושא הזה היו לנו הרבה שיחות, כן. ואני אמרתי לך את זה חד משמעי, אני צריכה את הזולת כדי לראות את עצמי, לכן אני תמיד מפנה הכל החוצה כדי שזה יחזור אליי. ואתה דווקא אחר בנקודה נכון. הזאת, אבל עדיין בהקשר של מה שאתה מדבר עכשיו, זה אותו דבר, אתה צריך להגיד דברים... העד הזה נתקל במשהו שהוא פסיבי במובן הטוב של המילה, בדיוק. נכון?
בדיוק, לא... פסיבי מכיל.
מכיל, אבל כדי שהקול שלך ייזרק אליך בחזרה, כי אתה לא יכול לשמוע אותו כשהוא נשאר כלוא בתוכך.
בדיוק.
זהו, זה בדיוק. יפה נורא, כי זה אומר, זה עוד פעם אומר למה לא ייבודד, ולמה נכון. ניקח אנשים להיבודד.
והאדם הוא יצור חברתי, לא יעזור.
אתה חושב שבנט מתחרט שהוא בכלל נכנס לפוליטיקה?
לא. ממש לא, אני חושב שבנט עשה מהלך מדויק. הוא הולך לנוח,
הוא ירגיש שהוא עשה את מה שהוא יכול היה לעשות, ושהוא הלך בזמן, ו...
כרגע כן, הרי כן. הוא לא הלך for good. הוא...
לא, לא משנה, אני יכולה כן. להסתכל רק
אתה
עליו.
אתה ראש ממשלה, כמו שאמרנו, לעזוב בטופ.
כן.
זהו, אתה היית ראש ממשלה. שהתווכחו איתך יותר טוב, פחות טוב. היית, זה כמו שעכשיו, יאיר לפיד, לא יעזור בדין, מאיפה שלא תסתכלו על זה, רבותיי. הוא ראש ממשלת ישראל, ממשלת מעבר, אבל ראש ממשלה. מחר שיהיו בכיתה של הנכד אתה... שלי, כן. מי היו ראשי ממשלה, הוא יהיה בתוך הליסטה.
לא משנה באיזה נסיבות, לכמה זמן ומה הפורמט.
הוא ראש ממשלה, זה לא משנה. בקיצור...
אני חייבת לספר משהו.
מה? אז אני רק אסיים ואומר, אחרי שהוא עשה, שהוא הגיע לטופ הזה, זה ברור שאתה צריך עכשיו לקחת רגע פאוזה, לראות מה קורה, ואז אולי בגדול לחזור. או לא, אני לא יודע, זה עניין שלו, אבל המהלך הוא מדויק.
מעניין אם יש גם בעלי חיים שמתחרטים. הייתי חיי, למה לא נשארתי עוד דקה? ארנבת הייתה באה והייתי אוכל אותה. לדעתי, אין להם את המנגנון הזה בכלל. נכון. אני לא מבינה את הרעיון.
אין להם את המנגנון של הצחוק. של
אני לא מבינה את הרעיון ליצור אורגניזם שבסוף מבחינת המדדים החיוניים שלו הוא מתקיים כמו כל אורגניזם יונק אחר בעולם, ומוערמים על הדבר הזה מיליון דברים שרק מסבכים לך את החיים.
מסכים איתך.
חרטות והחמצות ושאיפות ומאוויים.
אבל הם הביאו לנו את האומנות ואת המוזיקה ואת השירה ואת הספרות ואת הקולנוע ואת התיאטרון, אין מה לעשות.
אבל אם לא היה לך את כל העניינים הנפשיים, היית מסתכל באותה פליאה בעץ.
היית מקבל את הדברים ככה.
או הייתי משתין על עץ.
גם.
אז בוא, אנחנו קצת מתחרטים שאנחנו לא איזה...
אני לא יודע אם אנחנו מתחרטים, כי זה לא בידינו, אבל בורא עולם, אפשר לעשות תיקון. תחזיר אותנו להיות נאנדרטלים.
כן.
לא היה להם בעיות.
לא היה להם
אוכל,
בעיות.
אוכל, סחבו את האישה בשערות.
נכון.
זהו.
ובעיקר, אני לא חושבת שהייתה נידה.
הכרטיס מול עיניי הניפה המטוס בחמש יוצא או שבאת איתי הפעם או לעולם לא נתראה אז ביקשתי ממנה רגע מנסה קצת להתעכב מתעלם מכדור הרעם ההולך בדיעבד בדיעבד לא רק
בליל מהרדיו שיר בוקע ואני תתמי שואל איך הלכה אם איתי לשובה איך נדשה בלי לומר שלום הרמזור מתנפנף ברוח ואני בתוך חלום תלך לשמאל אמרו לך אל צנוע אמרו לך אל גדול וואלה מסתבר הגורל לא חבר מה שכאן בטוח באופן מחודד כולם פה גאונים בדיעבד
סיום נתן שבץ כבר אמרתי כמה פעמים שהשתיקות האלה מכניסות לי חרדות
לא, אבל את אמרת עוד הסיום וחיכיתי לשמוע את הסיום שלך
לא, אתה אמרת שיש לך משהו
לא, אין לי כלום
אוי, אז אנחנו אמרנו שחמש דקות ואז אמרת חמש דקות והסתכלת על הטלפון זה ישר נראה לי
וחיפשתי ולא מצאתי כלום
ולא מצאת כלום
אני לא מאמינה שאנחנו כאילו במהלך השיר שהיה לא קצר
נכון, לא
כן, כי אתם זה
השקענו זמן בהכנת הסוף של התוכנית
כי אתם
ריחלתם
כל כך מעניין
נכון, יואו, זה נורא אז רק נגיד למאזינים שאולי לא יודעים על מה אנחנו מדברים, יש שוב ווימבלדון, שזה אחת התחרות הגדולות בטניס, וסרינה וויליאמס שהייתה שנים הטניסאית המובילה בעולם, היא כבר בת 40, נכון? או משיקה ל-41, שזה גיל לא הגיוני בכלל לספורטאים, בטח לא בטניס, והיא לא פורשת, למרות שהיא לא שיחקה כבר נכון, יותר משנה נתן, או היא כאילו כבר שנה, מדורגת כן. מקום אלף בעולם, כן. אין לזה משמעות, אבל היא כן באה לתחרות הזאת. ונדמה לי שלפני שנה בסיבוב הראשון היא נפצעה ופרשה, עכשיו האצטדיון היה מלא, אפילו אנחנו התיישבנו לראות, כי אתה בא לראות אותה. עכשיו השאלה היא, אתה בא לראות אותה מה? מפסידה? לא. ומנצחת.
זה win-win situation, כי אם היא מנצחת, אתה מסתכל מה, אומר אני מעריץ אותה, והנה אתם רואים לגיל יש אופציות,
אפשר לשבור
את תקרת הזכוכית, ואם היא מפסידה, אז א', ראית אותה בלייב במשחק ההוא שזהו, היא הפסידה, ושתיים, לראות אגדות מתנפצות, זה גם סוג של הנאה.
וכמו באיזשהו אופן מה שדיברנו קודם, אתה פוגש את עצמך בעצם דרך הסיטואציה.
ברור, אגדה שמתנפצת זה, אתה מתעסק
לא
בעצמך.
לא רק זה, כל בדיוק, אתה כל הזמן אומר, ואיך אני, עכשיו,
זה תמיד איך אני. זה תמיד איך אני
ממול. אוי, זה נורא, מה אתה רוצה להגיד? שאנחנו אף פעם לא יכולים לצאת מעצמנו?
אנחנו יוצאים. בוודאי שאנחנו יוצאים.
רק כומר מוודא ופסיכולוגים.
אבל ברגע שאנחנו אומרים לצאת מעצמנו, זאת אומרת שאנחנו צריכים לעשות משהו. כי הרוב זה תמיד, אנחנו מול.
זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לראות משהו באופן אובייקטיבי ולהעלים את עצמנו.
שום דבר, כל הפילוסופיה של אנשים גדולים איתנו, זה באמת, האם זה קיים בכלל? מה שקורה עכשיו, האם זה קיים, האם מה שיש פה, ואני קורא לזה שולחן, זה לא בעצם הסכמה ביני לבינך לבין ענבל, שמה שכרגע קיים פה זה שולחן, אבל בעצם הוא איננו.
לא, אבל לא, זה החיים קצרים מדי. לא, אני מצטערת.
אבל זה חלק מהעניין.
אני ראיתי איזה סרט עכשיו שנורא הומלץ.
מה?
הכל בכל מקום, תמיד.
אנו, זה טוב או לא ללכת? זה סרט משוגע שתדעו.
זו שאלה מורכבת.
כן, מה שאתה מכיר, שואלים אחד איך אשתך, אז עניין של טעם בעיניי זה לא מצא חן.
כן, אבל פצ'קה מה?
בוא נגיד שאם פצ'קה היה יושב במקום יותר קרוב לקצה השורה, אולי הוא לא היה מגיע עד לסוף הסרט. זה לא אומר שהסרט לא טוב, זה אומר רק שאיכשהו לא...
הוא מאתגר, בקיצור.
הוא מאתגר מאוד, אבל כל האנשים שאני מכירה מגיל... בין, עד גיל, מתחת לגיל 40 מאוד אהבו את הסרט, אז אני חושבת שזה קשור גם
אני סרט
אולי,
צעיר ברוחו.
אולי, נראה לי, בגלל התזזיות שלו וזה, אבל לא משנה, הוא כן מדבר כל הזמן על הקיום הקוונטי הזה, קיום בו בעת ובעונה אחת, במלא מלא יקומים מקבילים, שבכל מקום יש דאטנר כזה, ששם הוא בוחר ככה ופה.
אין כזו תיאוריה.
יש.
אין בכל מקום
יש,
דאטנר.
יש, לא יש אפילו להיות. יקום אחד מאוד מרוחק, שהדאטנר שלו הוא גם... מסתכל על אחרים, אבל זה באמת יקום מאוד. סתם, מתוק שלי אתה. בכל מקרה, היה רגע אחד במשחק של סרינה, שאז התהפך אצלי, ורציתי שהיא תפסיד. אתה יודע באיזה רגע?
לא.
היה, היא לקחה איזה נקודה, והיא צרכה משמחה ומההפגנות שמחה, בטניס תמיד נראות יהירות מאוד. כי זה איך שלא תסתכל על זה, זה נע בעין בפרצוף של היריב.
שלא הוא שהפסיד באותו רגע, כן.
אבל זה קיים, כי זה שחרור. אבל זה עוד לא הייתה נקודת הניצחון. והיא כבר התנהגה כאילו שהיא ניצחה. והיוונים כפרה עליהם, עם ההיבריס שלהם. כל פעם אני משתמת לראות כמה זה נכון. ובאותו רגע אמרתי, היא תשלם על זה. היא תשלם על ההיבריס הזה, על המופגנות הזאת של כאילו היא כבר לקחה את הזה, והיא באמת הפסידה בסוף. והיה לי איזה סיפוק שהכל התנהל כמו שצריך, למרות שמסכנה, מה עשתה לי?
התקווה.
יש עוד איזה דקה, אם אתה...
נעניף את הדגל, בסדר, בית ראשון לוקח דקה.
מה? אתה רוצה את הדגל? למה עכשיו נזכרת בזה?
לא יודע.
טוב, אני חושבת שמצינו, אני כן אספר לכולם שנתן יקירנו יצא בשעה טובה, יש לומר שוב, עם טוביה, ולא נותר לי אלא להשתחוות להריע לך, להצדיע לך, עוד לא ראיתי את ההפקה החדשה.
שגם ביימתי הפעם, להבדיל.
הוא גם ביים, עוד כמה קמטים נוספו לו, אבל עוד כמה נצמסי אושר, אז כנראה שהצימוד הזה, אתה שמח, מתוק שלי.
יאללה, תבואו לראות. זה היה רגע של מחירות?
לא, אני רציתי לפרגן לך, ואני אשמח אם תגיד לי, את לא צריכה כי כבר ראית. אין לי באמת כוח.
אם את מכירה את הסיפור, את יכולה לא לבוא.
אני מכירה את הסיפור, אני מכירה את השחקן הראשי. והוא עוד אומר לי פעם קודמת, אבל הכוריאוגרפיה אחרת, אמרתי, נתן, כל כך הרבה שנים אתה מכיר אותי, יש איזושהי פלנטה בעולם שאני אלך לראות בגלל הכוריאוגרפיה?
אתם יודעים שכל השיחה הזאת התקיימה בשידור, אבל...
אוי, לא. מצטערת, לכו לראות כנר על הגג, זה טוב יותר אפילו בפעם השנייה.
תודה לגיא קפלן, שבת שלום.
שבת שלום.
זה כיף, אבל גם בפעם השנייה לשחק את זה.
לא מבינה כמה.
בואו נשמור תוכן לשבוע הבא.
ביי.
Control, babies in Reno with the vitamin D, got a couple of couches, sleep see. Someone keeps saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo.
בחסות סופרלנד, המזמין אתכם לבילוי משפחתי בקיץ בכל המתקנים.
גלי צהל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
צוותי חינוך, מנהלות בתי ספר ומנהלים. המכון למורשת בן גוריון מציע לכם עשרות תוכניות חוויה במסגרת מערכת גפן של משרד החינוך. מנהיגות, חברה, יזמות, מורשת וערכים נפגשים בפעילויות מעוררות השראה לתלמידות, לתלמידים ולכם המורים. הפעילויות מתקיימות בשדה בוקר ואצלכם בבית הספר. חפשו המכון למורשת בן גוריון.
פסטיבל מחול כרמיאל, 5-7 ביולי. מופעים, אירועים, ארקדות ענק. פסטיבל מחול כרמיאל, חגיגת מחול גדולה בישראל. פרטים באתר.
מיד אחרי החדשות.